תורה לשמה? אה, אין לנו הקדמה על כיסא א'. עניין תורה לשמה. אז הייתה לנו הקדמה ארוכה, סיפרתי לכם כל מיני סיפורים בהקשר הזה. לפעמים כשקוראים את הפסקה הזאת יכולים להסתבך, התורה לשמה הופך להיות מין איזה דבר כזה מסובך, כזה מורכב, כזה מפולפל, שקשה להגיע אליו. אז אני מקדים שתורה לשמה זה דבר פשוט, ופה יש פשוט הרחבה של הדבר הפשוט הזה, אבל תמיד צריך לחזור לנקודת הפשוט. תורה לשמה זה ללמוד את התורה מתוך שאנחנו אוהבים אותה משום סיבות אחרות. ולמה אנחנו אוהבים אותה? בגלל שהיא גונזת בתוכה את שם השם. אנה נפשי כתבית יהבית, ככה דורשים חכמים על אנוכי השם לוקחה. לא פחות מזה, אנה נפשי כתבית יהבית, איזה דבר נפלא, איזה דבר נשגב. ריבונו שלה מצמצם את קדושתו בתוך התכנים של התורה, וזה מספיק, לא צריך יותר מזה. זה דבר בעל, ניגש אליי תלמיד משור א' לפני כמה זמן, טוני, לא מבטל את המייסה פעם אחרת. בקיצור, זוהי סיבה מספקת, לא צריך סיבות אחרות. ריבונו של עולם גנז את אורו ואת קדושתו בתורה, אז מה יש לנו בעולם חוץ מזה? זהו, זה הכל. אלא מה? אנחנו לא תמיד מבינים כמה זה הכל, וכמה חשיבות, וזה קשה, וכו' וכו'. אז אנחנו מוצאים את עצמנו שאנחנו לא כל כך בפנים, 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 אבל ככה ראוי היה, לא היינו מסודרים נכון. אני זוכר, היה איזה חבר בקרם יבנה שלמדתי שם, אז הוא אומר לי, חבל שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם 30 שעות. ככה הוא אומר, בסוף היום, שהוא כבר עם הלשון בחוץ, 12:30 בלילה כבר, פשוט הראש לא עובד יותר, מדשדש לחדר, חבל שלא ברא יום יותר, הרחושה היה ללמוד יותר. כן, ככה זה. עד אחר היה אומר לי, הלוואי שהיו שמים אותי בבית סוהר, 20 שנה, אני לא צריך... אבל עם השס, יותר שאני לא צריך. אנשים דיברו מליבם, הם לא שרצו לשבת בצוהר, אבל כמה שהחיים מטרידים וכמה שהחיים מונעים. ויש כל מיני סיפורים המתמידים גדולים. הרב טל, שיהיה בריא. אז באיזה שלב, אני זוכר, בגוש, לימדתי הרבה שנים בישיבה שלו, הכרתי אותו, זאת אומרת, אני הכרתי אותו בחור בן 18, אחר בא לשאול פעם שאלה בעצמונה של סיני. פעם ספר לכם סיפור מעניין מאותה שאלה, אבל זה לא עכשיו הנושא. בכל פנים, באיזה שלב הם החליטו לבנות בית בנווה דקלים. אז אשתו בנתה את הבית, הוא אפילו לא ידע את התוכניות. הפעם הראשונה שהוא נכנס לבית וידע מה קורה שם, זה כשהוא היה גמור, שהיה צריך לעבור לשם. אז זה היה, כשהם עברו דירה, פעם עברו דירה, אני יודע, אז הוא בא עם המסעית, הראה לנהג איפה זה, וזהו, בזה נגמר, הלך ללמוד, אשתו, זאת שחזיקה את המקדחות עם הדיבלים, הכל היה מוסכם אצלנו לפני החתונה, שזה יהיה סדר החיים. ישראל, ישראל, יש לנו מתמידים, ברוך השם, זה, והכל ממה נובע, מאיפה הכוח הזה? זה מזה שאדם מקבל ריווי נפשי אדיר, מזה שהוא מחובר אל השם. הוא לא צריך שום דבר. אחת שאלתי, אנחנו צריכים, אבל בשביל להגיע לזה הרבה יגיעה, הרבה עמל, הרבה נחישות, וזה לא פשוט, וצריך לשבור את השיניים ולשבור הרבה דברים, הרבה הרבה שרירים רוחניים לעשות, וגם צריך לנוח. אבל זאת המוטיבציה, זאת המוטיבציה של הלימוד. הלמדנים זה לא שמעניין אותם לתרץ קושיות שבאות לעולם. מעניין אותם לדעת את דבר השם, כי בלי זה לא דבר השם אם הם לא מבינים. אז הם לא יכולים לסבול שהם לא מבינים את התוספות, כי אז זה דבר השם שגנוז פה, אני לא מבין. כי הרש"י חולק עליו, אז איזה סברה אומר התוספות? הרש"י אומר אחרת, אז איפה האמת נמצאת? איפה ריבונו שלם נמצא? זאת המוטיבציה של הלמדנות, לא שהם רוצים לעשות בניינים באוויר. אז זה פשוט, תורה לשמה זה פשוט, תורה לשמה, לשם התורה, אני לומד תורה, למה? בלי שום סיבות אחרות, התורה היא מספק לי את הסיבה הכי גדולה, לשם התורה אני לומד, בגלל שאני רוצה את התורה, למה? בגלל שהשם שם. זה תורה לשמה, יש לכם דבר יותר פשוט מזה? אלא מאי, מה הפסקה שלפעמים, אני רוצה להסביר לכם עכשיו את הפסקה עצמה בעל פה, כדי שאנחנו נראה את המילים בפנים, המשפטים קצת קשים, שיהיה לנו פשוט. אנחנו למדנו הרבה בעניין הזה, פרק ראשון, שהנשמות שלנו שונות זו מזו. ונשמה זה לא איזה משהו ארטילאי, זה מה שמופיע בחיים. מתוך זה יש לנו שכל ורצון ודמיון ורגש וחיים. זה הכל מכוח הנשמה. וכיוון שהנשמות, כל אחת יש לה מטבע שונה, ממילא אנחנו בעצמנו גם שונים. השונות היא נובעת מזה. ושונות, כדוגמה אמרנו למשל, אחד יש לו, הוא בעל לב טוב, בעל חסד, שמה שלא היא מוטבעת במטבע הזאת. ואחר הוא יותר דין, לא, לא דווקא כועס, הוא אדם מסודר, ואני יודע, גיבור מלחמה, הוא יעבוד את השם בדברים שהם נוגעים למידה הזאת, יצחק, למשל, יצחק אבינו. אחר עובד את השם בסגנון שונה, כמו שאברהם אבינו, אלה ואלו דבר אלוקים חיים, אבל זה כתוצאה ממטבע כזאת, זה כתוצאה ממטבע כזאת. כולם ישמעו את התורה כולה, אבל הגוונים, אצל האחד אנחנו נראה אולי אצל הראשון יותר ריצה אחרי עניים ואחרי מעשה חסד ועשייה, והשני הוא יודע מה, יהיה חבר כנסת וידאג שיהיו תקציבים למוסדות הדתיים, אני יודע מה, כל מיני דברים של סדר ומשפט וכן הלאה. זה טוב וזה טוב. עכשיו כשאנחנו, אז בהתנהגות המעשית, התורנית, אנחנו נראה שינויים שהם פועל יוצא של מטבע שונה של הנשמה. אבל גם בלימוד זה יהיה ככה. בלימוד לא תמיד אנחנו יכולים להבחין איך הסברות של פלוני ושיטת ההבנה שלו והשינוי שלה משל חברו הם תוצאה של השונות הזאת בפנים. אבל בעומק העניין זה ככה. זה גורם לשינויים בהבנות. לפעמים סברה שהיא ברורה לאחד, לא ברורה לשני. הוא היה אומר סברה אחרת, ויותר נראית לו. דוגמה, אחד שהוא קרוב יותר לחסד, אז הסברה הזאת, נניח, נתנו דוגמה, כתוב אצל עני שצריך לתת לו צדקה, די מחסורה אשר יחסר לו. יש מקום לדון מהו השיעור, כמה זה אשר יחסר לו. הלל אומר אפילו סוס לרוץ לפנה. אנחנו היה רגיל, זה חסר לו, הוא מסכן, קם בבוקר, הולך לבד ברחוב, מרגיש נורא. קשה לנו להבין את זה, אבל מי שהיה שם במעמד הזה, וזה היה כבודו, וזה היה עניינו, זה לפעמים חסר לו יותר מאוכל. אז הלל, זה בשבילו הגדרים. אחר יגיד, תשמע, זה מוגזם, תן את הכסף הזה למישהו אחר, והוא מספיק שיהיה לו סוס, בלי עבד לרוץ לפניו. השיעורים האלה הרי לא כתובים. זה דבר שנתון לשקודת.
זה לא אמת ככה.
מה לא אמת?
הם אומרים לפי הסברות שלהם, לפי מה שהנפש שלהם מתנהגת. זה לא מה שנכון באמת.
אז תראה, מה אתה אומר?
הנפש שלהם זה קודש.
נכון, הנפש היא קודש, ועל זה נאמר הלכה כרבים. כשכתוב הלכה כרבים, זה לא אומר שהמיעוט לא סתם דיבר באוויר. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. או כה דברי כאש נאום השם, וכפטיש יפוצץ אלה. מה פטיש זה אומרים חז"ל, מכה אחת ושבעים ניצוצות, ככה גם דבר השם. ניתן להסברות שונות, אבל ההלכה היא אחת, כולם צריכים ללכת אותו דבר. אומרת התורה, הלכה כרבים, והיא לא אומרת האמת כרבים, היא אומרת הלכה כרבים, וזה מחייב את היחידים. כשאנחנו אומרים שאין הלכה כבית שמאי, זה הרי יצתה לפני זה בתקופה, אמרה אלו ולוקחים חיים. אלו ואלו דבר קיים חיים בהלכה כבית הלל. זה לא שבית שמה ילודים מה שהם אומרים. זאת אומרת, יש מקום להבין הרי מכמה צדדים.
על פי שכל אבל.
מה?
על פי שכל בסברות הגיוניות, אבל לא על פי הנפש שלך.
הנפש היא שורש השכל. אז נפש זה לא איזה תחושת בטן. הנפש זה החיות האלוקית שמתחילה בנשמה ומצטמצמת ונקראת רוח ומצטמצמת ונקראת נפש. החיות האלוקית הזאת מופיעה שלנו בצורה כזאת שקראת נפש, וממנה המחשבה וממנה היגיון. והרי באמת איפה יש לך סכין החריפה להגיד שדי מחסור שעושר לו זה דווקא עבד לרוץ לפניו ולא רק סוס? יש פה סכין החריפה? יש פה הרי עומדן דעת של איפה, איך אני משער את את הצורך שלו מול היכולת של הציבור לספק את זה. יש פה סברות. התורה ירדה לעולם, ועכשיו אנחנו חכמי ישראל צריכים לארגן אותה להלכות ממשיות, ויש מקום לזה ויש מקום לזה. התורה אומרת אחרי רבים להטות. זה לא אומר שכל סברה זה יש לה מקום, ואלו ואלו דברים חיים על כל סברה, אבל בסברות של גדולי גדולים, שזה נובע מתוך שקודת התורה, יש דבר כזה שאפשר לראות זה ככה, אפשר לראות ככה. ואחרי רבים להטות, זה אומר שרובם של החכמים שמייצגים את רובם של עם ישראל, מחשבתם נוטה לזה. אז על פי זה התנהגו, כי זה פחות או יותר משקף את הכיוון הכללי. אבל באמת בגורי האריזה לא אומרים של עתיד לבוא הלכה כבית שמי, כאילו שבית שמי היום אינה הלכה, כי זה גדול עלינו מדי הדרישות האלה. אנחנו לא בשביל זה לעתיד לבוא, אנחנו נלך ונשתכלה לקראת זה, וכן יהיה. בשם גורי האריזה לא אומרים את זה, שתמידי האריזה. זאת אומרת שכאילו המציאות הולכת ומכינה את עצמה יותר ויותר לקבל את דבר השם ולהתייחס אליו ביתר חומרה, כלומר להחמיר על עצמנו, לקחת על עצמנו יותר. אנחנו מבינים יותר את הבלעדות של שם השם בעולם, עד כמה שזה אין דבר יותר חשוב מזה. וככל שהדורות יותר מתקדמים לכיוון הזה, אז יש להם רצון להבין את דברי התורה דווקא בסברות היותר מחמירות מאשר בית שמי, בית הלל. ככה הם מסבירים את זה, ככה זה ילתיד לעבור. אז יוצא עם כך שכל אחד שהוא לומד תורה, הוא לומד את התורה שלו, איך שהוא בנפשו המיוחדת, עם המטבע המיוחד שלו, איך הוא קולט את דבר השם. דבר, כמו שאמרת פה מישהו, שדבר השם מאיר לנפשו, דבר השם מאיר לכולנו, אור השם הוא מאיר בכל נשמותינו ובכל רוחנו, בכל נפשותינו, ומכוח ההערה ותובע את המטבע המיוחדת שלנו. וכשאנחנו לומדים את תורת השם, בעצם מאירה בנו התורה על פי המטבע המיוחד שלה. כשאנחנו אומרים איזה סברה שהיא נובעת מהגישה המיוחדת שלנו, גילינו בתוך עצמנו את החיבור שלנו לתורה, את הצבע שלנו בתורה. כל אחד, כאילו כל נפשו זה תורה שלמה, זה הערה שלמה של כל תרי"ג מצוות, מן המקרא ומן המשנה ומן הגמרא, מכל המקורות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כל אחד מאיתנו מאיר באור תורה על פי דרכו. אור התורה הוא מוטבע בנפשנו, וכשאנחנו לומדים תורה, אז אנחנו לומדים אותה על פי דרכנו, וראוי לנו ככה ללמוד, וראוי לנו לתת ביטוי לעמדה שלנו, כי זה אנחנו, זאת ההבנה שלנו. יוצא עם כך, תכף אני אגיד לך, אפשר לך לשאול, יוצא שיש מקום לומר שהתורה לשמה, שאמרנו שאנחנו לומדים את התורה מתוך שאנחנו אוהבים את השם המתגלה בתורה, ואפשר כאילו להמשיך את זה הלאה, את המחשבה הזאת. ריבונו של המראה רוצה שכל אחד מאיתנו יופיע באורו בעולם. אז יופיע לו הופעת יחיד, שהוא יופיע כמינה שיעיר את אור תורתו, יעיר את המיוחד שבו, בשביל זה בא לעולם. כל אחד בא לעולם כדי להיות מה שהוא, לעבוד את השם על פי דרכו. אפילו אם אנחנו לא מבחינים אצלו איזה ייחוד, יש לו ייחוד שאין לאף אחד בעולם. בעצם זה שכל מה שהוא עושה זה נובע מתוך נשמתו, זה כבר מיוחד, זה כבר שונה. לפעמים זה ניכר גם כן במעשים מיוחד, אבל באמת כל אחד יש לו את השונות שלו. אז זה התפקיד שלנו, להופיע את אור השם כל אחד על פי דרכו. זאת אומרת, שאנחנו לומדים תורה מתוך שאנחנו רוצים להיות דבקים בשם, אנחנו רוצים להיות דבקים בשם בדרך שלנו. אנחנו רוצים כאילו לגלות את תורתנו, לגלות את תורת השם המיוחדת לנו, אותה אנחנו אוהבים, בה אנחנו, אותה אנחנו רוצים ללמוד ולגרוס ולחזור ולהופיע בעולם. יוצא שיש מקום להגיד לשמה, לשם התורה אני לומד, לשם התורה, מה הכוונה? לשם התורה שלי אני לומד את למה אני לומד תורה? לשם התורה שלי, כדי שהתורה שלי תופיע. אבל כאן לא להסתבך, זה לא שאני חושב על עצמי, אני עכשיו לומד תורה בשביל עצמי כדי שהתורה שלי תופיע. לא, אז אנחנו חוזרים להסתכלות הפשוטה, אני לומד תורת השם כי אני אוהב את השם, וההתחברות שלי לתורה מחברת אותי לשם, בגלל זה אני לומד תורה, זה תורה לשמה. אבל הרב מרחיב לנו ואומר, תדע לך שהלימוד הזה שאתה לומד מתוך שאתה רוצה להתחבר לשם, אתה עושה בזה את רצון השם, שהוא רוצה שתורתך תופיע, כי יש לך גוון מיוחד, ואתה לומד תורה מתוך שאתה, מה רצון השם בזה שאתה לומד תורה מתוך שאתה אוהב את השם? שתתגלה התורה שלך. בגלל אתה לומד את התורה לשם התורה, לשם התורה שלך שתופיע. אבל זה לא סותר את הבסיס, אני לומד תורה בגלל שאני אוהב את השם, והשם מתגלה בתורה. תוך כדי זה אני ממילא מופיע, ממילא מופיע תורתי, ממילא מופיע אישיותי הרוחנית, המצוות שלי, הדרך שלי. אז כשאני לומד את התורה מתוך שאני אוהב את השם, ממילא מתגלה התורה שלי. ויש כאן מקום לומר שאתה למד את התורה לשם התורה. מה הכוונה? לשם השם המתגלה בתורה. כן, אבל על פי דרכך, על פי האור המיוחד שהוא מאיר לך. מה? נכון, נכון. תורת השם חפצו, תורתו יגיע מעם ולילה. התחלה זה תורת השם, כאילו זה התורה של השם. אחר כך יש כל כך הרבה הזדהות וכל כך הרבה שייכות, זה הופך להיות תורה דילי. כלומר, מתגלה במיוחד שלו, זה כבר תורה דילי. יש, כי מישהו רצה לשאול פה משהו? כן.
האדם שעובד על המיטות, נגיד, התורות שלו
אמורות
להיות אמיתיות, כאילו, אמורות להיות
לעבודי אחת. התורות שלו?
התורות שלו, סתם.
בטח, ככל שאדם יותר כמו שהוא צריך להיות, אז הוא יותר צינור לאמת להופיע. כל מה שלא טוב אצלנו, לא בסדר אצלנו, מידות לא טובות, התנהגות לא טובה, זה חוסם. זה חוסם את האור מלצאת. ואז יכולות להיות גם תורות לא יופי, לא טובות. אין מה ללמוד ממנו, אסור ללמוד ממנו.
לא יכול ללמוד, השאלה אם באמת הוא לא צריך
לכוון להלכה. לא יכוון. כתוב הרבה פחות מזה, זה דרשה של חז"ל בדיוק בעניין הזה. כתוב אצל דוד והשם אמו, ואצל שאול כתוב, הוא בכל אשר יפנה ירשיע. אומרים חז"ל, והשם עמו, שהלכה עמו בכל מקום, הלכה כמותו בכל מקום, ובכל אשר יפנה ירשיע, שאין הלכה כמותו. זאת אומרת, יש צמידות בין המצב שהשם איתו, ובין זה שידע לכוון לדבר הלכה. מאותה סיבה שאנחנו כל הזמן מדברים, הרי מה זה הלכה? ללכת על פי ההלכה זה ללכת על פי רצון השם. אז מי שהוא מחובר אל השם בכל ליבו ונפשו, ממילא כשהוא בא לברר הלכה ולדעת איך אני הולך, הוא ידע לכוון, כי הוא נמצא שם הלכה כמותו. ומי שהוא בכל אשר יפנה ירשיע, הוא לא מכוון טוב. אני לא בא להגיד שחלילה שאול היה רשע, ושאול היה צדיק גדול, מה בדיוק הייתה הבעיה שלו זה נושא ללמוד. אבל בפשטות ככה אומר פסוק בכל אשר יפנה ירשיע, אז הוא לא יכול לכוון להלכה. אז הוא דן בהלכה, הוא לומד תורה, אבל הוא לא מכוון. אני לצערי הרב הכרתי תלמידי חכמים כאלה, תלמידי חכמים היו פרופסורים, זה כל מיני חכמים גדולים בהרבה ידע, אבל ממש נורא. אחד מהם, הרב ציודה, שאני אומר משהו על אחד מהם, אני רוצה להקדים לכם מה שהרב ציודה אמר לאחד מהם. הרב ציודה היה מקפיד בשמירת הלשון, לא רק על עצמו, על עצמו, גם עלינו. עד היום יש סדר חובה במרכז הרב ללמוד שמירת הלשון חצי שעה לפני מנחה. ומי שלא היה לומד, הרב ציודה אומר, זה לא תלמיד בישיבה, עד כדי כך. היו שומרים על הלשון, זה היה נחשב לדבר חשוב ביותר. ככה זה באמת. כתוב שמי ש... מי שעובר על לשון הרע, זה כאילו, זה יותר חמור מגילוי הרעות שפחות המיועדו זרה. מאוד היו מקפידים. והוא אמר הרצידה עם כל הזהירות שלו, שעל שלושה מותר לדבר לשון הרע. יש בהלכה על מי מותר לדבר לשון הרע. אז הוא היה אומר על שלושה מותר. ואחד מהם זה כזה, איזה פרופסור אחד, כולם כבר לא בעולם. אבל אני מפחד. מה שאדם גדול הרשה לעצמו, אני אדם קטן, לא מרשה לעצמו. אז הוא היה אומר שלושה שמות של אנשים שהיו חיים בימיו, עליהם מצווה לספר לשון הרע. אחד מהם היה פרופסור...
הוא לא רוצה להגיד את השם.
לא, הוא כן רוצה להגיד. אני לא אמרתי, אתה אמרת. שהיה... היה חכם בחוכמת התורה, והדיבורים שלו היו נוראים. אני אתלה את כל הרבנים על עמודי החשמל ברחוב יפו.
מה, זה ירישות, הרע שם מרישה, לא?
הנה, בדיוק בגלל זה. יש כאן צירוף, בדיוק בגלל זה, אז זאת הייתה השאלה. האם יש דבר כזה, תלמיד חכם יכול שלא לכוון להלכה? הנה דוגמה. הוא היה ידען עצום, רמב"מיסט. אני לא מדבר, לא, מה אתה אומר? בטח, שומר מצווה. אתה אמרת, אני לא אמרתי מי זה. כן, כן, היה אדם דתי, שומר מצוות, קלה כבחמורה. וכל מיני, זה דברים קטנים, זה מה שהיה, הפה שלו היה כזה, זה צריך גיהנום מיוחד בשביל פה כזה. טוב, לא משנה. אז זה... אז זה הנקודה שהגענו לזה מתוך מה? שכחתי פה מה.
תורה באמנה.
איך? הוא שאל האם יכול להיות דבר כזה שאדם יהיה תלמיד חכם, ואם הוא לא מכוון בדעות, במידות, אז הוא לא יכוון להלכה. הנה, נתנו דוגמה. טוב, אחרי כל, יש עוד שאלות שנשארו פתוחות? עכשיו, אחרי כל ההקדמות האלה, בואו נראה מה כתוב. משהו.
7-5.
עניין תורה לשמה. לשם התורה, אתה לומד תורה לשמה, אז זה לא בשביל כבוד, ולא בשביל כסף, ולא בשביל כל מיני רווחים, אלא לשם התורה, אתה אוהב את התורה, אשרינו מה תורך כן. כי מציאות החוכמה, כן, מה שיש חוכמת השם בעולם, בשמה מתגלה חוכמת השם בעולם, בשמה יש עולם, היא רצון השם יתברך שתהיה בפועל. הקדוש ברוך הוא חכם בחוכמת התורה, הוא רוצה שהחוכמה שלו תתגלה, תתגלה בעם ישראל על ידי קיום, שיקיימו את התורה, על ידי שילמדו את התורה. זה עניינה ש... בשביל זה התגלתה התורה, בשביל זה התגלתה חוכמת השם, שתהיה בפועל. זה רצון השם, שהחוכמה ש... חוכמת התורה שלו, שהיא מלאה עומק וסודות וכו', ומצטמצמת ומגיעה אלינו בהלכות ובדברים שאנחנו כביכול מבינים, זה רצון השם, שמציאות החוכמה היא רצון השם מדבר שתהיה בפועל. בפועל זה ללמוד ולקיים, לתת לה מציאות בעולם. אם אני לומד אותה, אז נתתי לה המציאות בדעתי. זה גם כן בפועל. הפכתי, כי אני צריך לזכור, אמרתי את זה בהקדמות, יש פה הרבה פנים חדשות שיהיו מבורכים, אז צריך לחזור להם. תורה, רגילים לחשוב, זה הטקסטים. זה מה שכתוב בספרים, וזה לא דבר לא נכון, אבל מה שאנחנו פה מדברים בספר הזה ובהרבה ספרים, זה על השורש. התורה זה האור, זה הקדושה, זה אור השם, חוכמת השם הנפלאה והאינסופית, שם ממרומי מרומים הולכת ומצטמצמת ויורדת אלינו, וירד השם על הר סיני, וכשאנחנו קולטים אותה לנשמותינו, משה רבנו, חכמי ישראל, אז באיזה דור הגדירו אותה בהלכות כאלה וכאלה וכאלה. אז התורה זה מה שקודם עוד אפילו להלכות. ההלכות זה הגילוי בפועל. ההתנהגות ההלכתית, הלימוד של זה, ההתנהגות של זה, זה בפועל. אבל התורה, מה זה לפני שהיא בפועל? זה הרוחניות עצמה, עוד לפני שאנחנו נתנו לה מימוש, עוד לפני שקיימנו, עוד לפני שלמדנו. זה מציאות, זה לא...
עד הגמרא או...
מה?
זה התורה של בן פה או...
כל מה שתלמיד חכם עתיד לחדש. אפילו מה שאתה אמרת, סברה חדשה, זה כל... זה, זה, אתה עצלת אותה, קלטת אותה מתוך האור הזה ש... ששופע בנשמותינו, של חוכמת השם, של תורת השם, שהיא זורמת ומחיה אותנו, את ישראל, מחיה את העולם כולו, כתוב שהעולם נראה בתורה. החוכמה הזאת, השפע האלוקי הזה, שהוא סוד השם, שהוא אנוכי, אנא נפשי כתבית יעבית, זה זורם בתוכנו, עוד לפני שזה בפועל. זה מחיה את הכל, זה החיים האלוקים שזורמים בכל מקום. בי הסתכל קודשא בריחו ברא אלמא, ככה כתוב. תורה קדמה לעולם. התורה זה התוכנית של העולם, זה החיות האלוקית שמחיה כל דבר, זה התורה. וזה דבר שהוא בלתי נתפס. כשאנחנו לומדים אותו, הוצאנו אותו מהנעלם אל הפועל בהיותנו יודעים אותו כהלכות, כסודות, כנגלה, כנסתר, פשט, רמז, רעש, סוד, דברי אמונה, דברי אגדה, דברי הלכה, הכל הכל זה תורה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. וכשאנחנו מקיימים אותה, אז אנחנו נתנו לזה מציאות בפועל. אז כשעם ישראל מקיים את דבר השם, מקיים את התורה, נמצא באדמתו, בית המקדש בנוי, ישראל עולים לרגל, כהנים בעבודתם, לווים בשירם ושמורם, ישראל בנביהם, מקיימים מצוות סדר זעים, סדר מועד, סדר נשים, סדר קודשים, הכל נזיק, הכל, אז זה תורה חיה, כלומר, אור השם הנעלם מופיע בתוכנו, מופיע בנו, בזה שאנחנו מנהלים את חיינו על פיו, שכינה שורה בתוכנו, לכן, כתוצאה מזה, התהלכתי בתוככם, אנחנו גורמים לכך שהשם בתוכנו, זה כשהתורה בפועל, והתורה הכללית הזאת שכוללת את כל העולם, את כל העולמות שמתגלה בישראל, היא מתגלה אצל כל אחד מישראל בגוון שלו, ויחד כל 60 ריבו ישראל, הם מאירים את השלל גוונים של כללות ישראל. אז זה שאומר, מציאות החוכמה, הנעלמת הזאת, המחיה את הכל, וכולם, איך כתוב, יש קשר בין החוכמה ובין החיות, אמרתי את הפסוק. מציאות החוכמה היא רצון השם שתהיה בפועל, והיא מציאות יותר נחמדה ומעולה מכל מה שאפשר לחשב. אור השם, אפשר להשיג את זה בכלל. ואין החיסרון שבהשגה, למה אנחנו לא יכולים להשיג? כי אם באנו מצידנו, שמצד היותנו שקועים בגוף, אין לנו מכירים כל עניין, גודל וחוזק ועילוי מציאותה. ככל שנהיה יותר זקים, יותר תיאורים, אז יותר ויותר נכיר את זה. אבונותיכם היו מבדילים בין השם וביניכם. עלק אבונות לקו דלה, ככה נדרש. וככל שהאנשים יותר צדיקים, ההשגות שלהם הולכות ויותר גדלות. ראיתי באיזה ספר, אני חושב שזה, ראיתי את זה לפני 40 שנה, אני יכול להיות ששכחתי, נדמה לי שזה דרך מצוותיך של הצמח צדק, זה ספר על טעמי המצוות. אז הוא מתחיל שם מצוות האמונה, והוא אומר, מה זה שכתוב אנוכי השם אלוקיך? שאנחנו מצווים להאמין. מה המצווה בזה? מה שייך בזה מצווה? הרי זה פשיטה, מסתכלים על העולם, רואים את הקדוש ברוך הוא. כל הבריאה אומרת אלוקות. הפשיטה שלו זה לא פשיטה לכל אחד. כל אחד מסתכל על העצים, על השמיים, רואה אלוקות, מחיה את הכל, אבל מישהו צדיק כמו, אז הוא רואה, אז הוא אומר, אז על מה מצווה התורה? הרי כל אחד ממלא, זה כאילו שצברו אותך, תראה את השמיים. אני רואה, מה יש לראות? אז מישהו צדיק עליון, קשה לו לרדת אלינו ולהבין שלא כל אחד רואה. אבל מישהו, אנחנו מבינים גם הפוך, שככל שהוא צדיק עליון הוא רואה, רואה את החיות, רואה את החיות האלוקית שמחיה כל דבר. תראו לעצמכם שהיינו זוכים לראות דבר כזה. איזה חיים היינו שוקדים, והיינו אוהבים, והיינו מתמידים, והיינו צדיקים. כל הזמן ירוויון מדשן ביתך ונחל אדניך תשכב. כל הזמן, כל אנחנו עמלים לקראת מצב כזה. אז זה מה שאומר שכל, אין החיסרון שבלהכיר את החיות שמחיה את הכל, החיות האלוקית, אין החיסרון כי מצידנו, שמצד היותנו שקועים בגוף, אין לנו מכירים כל גודל וחוזק ועילוי מציאותה של התורה. וחוכמת התורה הזאת, שעליה אנחנו אומרים שהיא כל כך אדירה, שאנחנו לא יכולים להכיל אותה, הרי הגילוי האלוקי כפי רצונו התברך. ככה ריבונו שלום רצה להתגלות אלינו. יכול היה להתגלות בהרבה יותר עוצמות, בהרבה יותר עומק, אבל זה מה שריבונו שלום, כמה שאנחנו לא מבינים וכמה שזה עמוק עמוק מאמצענו, אפשר היה יותר. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא הקציב לנו. וזה בא מצד עבודתנו ותלמודנו. מידת ההבנה שלנו והחיבור שלנו למה שלחוכמת השם, זה תלוי כמה שאנחנו עובדים, כמה שאנחנו לומדים. ובוודאי, סליחה, והנה, כל הלומד תורה, הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה מצד נפשו. כמו שאמרנו, זה מבין ככה, זה מבין ככה, כל אחד יש לו את הצבע של הנפש שלו, ולימוד התורה שלו מוציא מהכוח אל הפועל את התורה שלו. ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מתחברותה לנפש אחרת, כמו שהקדמנו הרבה בהקדמה. כל אחד, החיבור שלו לתורה, מניב הערה משלו, אופי משלו, אור השם משלו. ואם כן, הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. כשאתה, מוישה בן שפרה, יחיד בעולם, אין כמוך בשם הזה במהות, אז כשאתה לומד את התורה, אל תחשוב, הוא גם לומד, אני בכלל מפגר בקצב, אתה מתחיל לעשות השוואות, אין דומה לך בעולם. הלימוד שלך, אף אחד לא יכול ללמוד. יכולים ללמוד את אותם תכנים. אבל אתה, שאתה נפגש בתוכן הזה, אתה מניב אור של משה בן שפרה. אין יותר אור כזה בעולם. ובזה אתה מגדיל את אור השם בעולם. הרי מה אמרנו בהקדמה? הקדוש ברוך הוא רוצה שחוכמתו תתגלה, תהיה בפועל, בלימוד ובקיום. אתה, במה שאתה עושה, מגלה משהו מאור השם, שמאז אדם הראשון ועד היום, אף אחד לא גילה. אין שתי נשמות אותו דבר. באת לעולם, באת לגלות את המרגלית היפה הזאת בכתרו של מלך עולם, שאף אחד במציאות לא יכול לגלות. זה הדבר הזה, אם מבינים אותו טוב, קובעים אותו טוב בראש, זה מסיר את הקנאה. כי אף אחד לא יכול להתחרות איתך. אף אחד לא יכול להשיג אותך. זה יודע, אתה 16-8 פעמים, אתה עוד לא התחל, לא גמרת מסכת, לא משנה. מה שאתה עושה, הוא לא יכול לעשות. הוא יכול לעשות משהו אחר, מה שהוא עושה.
משהו יותר טוב אולי.
אין יותר טוב במושגים כאלה. זה טוב וזה טוב, אבל זה טוב בטריטוריה שלך, וזה טוב בטריטוריה שלו. יכול להיות שבטריטוריה שלו הוא מצוין. הוא לא עושה מילימטר בטריטוריה שלך. כל מה שאתה עושה, זה נהדר. אין בעולם מי שיכול לעשות את זה. תחרות יכולה להיות שיש את אותם יעדים, אז זה משיג יותר, זה משיג פחות. אבל כשאתה בכלל, היעד שלך הוא אחר, מאותו אופי כמובן, זה אי אפשר להשיג אותך בזה. אז אתה יכול, תמיד אתה צריך לדון בינך ובין עצמך, אני אולי לא עושה מספיק, אני אולי יכול יותר, זה כן, אבל זה לא, אין עניין לקינה.
מה? לא יודע,
קינה
צופרים,
שאתה
רואה
בן
אדם שהוא עובד קשה, כשהוא לומד, אז הוא כולו בחיות ואתה כזה מרגיש. זה לא בקטע של שאני מקנה בו ש...
לא, זה משהו אחר. זה מדרבן. זה סוג אחר של קינה שהוא מדרבן. תראו, בואו רק אנחנו נגמור את הפסקה ואז נחזור לנושא של הקינה. אני לא רוצה להסיח את הדעת. על כל פנים אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מתחברות הנפש אחרת. ואם כן הוא, בלימוד שלו, מגדיל התורה ממש בלימודו, כי אין בעולם מי שיופיע את אור התורה בעולם, במציאות, כמו שהוא עושה. כי בתפקיד שלו רק הוא נמצא. וכיוון... מה?
מגדיל את התורה בעולם, לא את התורה.
אז זהו, שרצון השם היא שתהיה בפועל. זה ההגדלה של התורה. שהיא תהיה בפועל ולא רק בכוח. כי מצד הקדוש ברוך הוא היא בכוח, והקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תתגלה. שיהיה אומה קדושה שבה יש אור בפועל של תורה, שלומדים אותה ומקיימים אותה, וזה מקדש את שמו בעולם, מקדש ממך בעולם. הקדוש ברוך הוא מקודש שמו בעולם. אנחנו מקדשים את שמו בעולם עד תחתיות ארץ, אנחנו מורידים את אור השם. זה התפקיד שלנו, וזה אנחנו ממשיכים אור השם לעולם, ומתקנים עולם מלכות שדי, מרוממים את העולם, מקדשים אותו, את עצמנו, ומלא את העולם. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל תורה, שכל אחד מאיתנו יגדיל את התורה במתכונת שלו, הדרך הישר הוא שילמד אדם את התורה מצד אהבתו את האור הגדול, שרוצה השם ידבר בגילוי מציאותו. אז אני לומד תורה לשמה, לשם התורה, אני לומד תורה כדי שיהיה יותר תורה בעולם. איך? שאני ידע יותר טוב מסכתות, יותר הרבה מסכתות, קיים יותר, יהיה יותר צדיק. בזה אני ממשיך, מקיים רצון השם, שיתגדל יותר ויותר. מכל שכן לחדש בתורה, שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. אז זה לא, שוב, אני חוזר ומסתכל את מה שאמרנו בהתחלה, זה לא סותר את הפשט. שאנחנו לומדים תורה לשמה, מתוך שאנחנו אוהבים את השם המתגלה בתורה. אבל אנחנו צריכים כאן להוסיף מימד, שלא נחשוב שזה דבר שככה אני לומד רק בשביל כיף כזה, בשביל להתחבר השם. אני מקיים רצון השם שהוא רוצה שתתגלה התורה בתוכי, וזה אני כאילו מוציא מהכוח אל הפועל את התורה המיוחדת שלי, וזה רצון השם שהיא תתגלה, ובזה אני מתחבר לאור השם המופיע דווקא אליי. זה לא, זה פשוט מרחיב את המושג הזה של מה זאת אומרת שאני אוהב את השם ולומד את תורתו. הלימוד הזה זה גילוי בפועל של אור השם בעולם וגם הקיום שלו, ועל דעת זה אני לומד, כי אני לומד כדי לגלות אור השם, כדי להופיע אור השם בלימוד, בקיום, וזה מתוך אהבת השם הגדולה המתגלה בלימוד הזה. וזה לא סתר את הרשע.
עכשיו,
כן?
האור הגדול
התורה,
נכון? כמה קודם שמאדם יצא לבטא את הבורא, את השם?
כי אנחנו עוסקים בתורה, אנחנו עוסקים...
אבל אמרנו קודם ש...
כי זה הם הדברים, כי מהי הדרך לאהוב את השם? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, שואל הספרי, וכיצד יאהבתו, תלמוד לומר, והיו הדברים האלה שאנחנו הולכים לצרבך, יום הלבבך. אם אנחנו אומרים, וככה זה נכון, שהתורה היא גילוי כבוד השם, הקדוש ברוך הוא גנז את כבודו ואת קדושתו בתורה, אז איך אני אוהב את השם? על ידי שאני מתחבר אליו. איך אני מתחבר? על ידי שאני לומד את תורתו.
אבל יש אדם שלומד בגלל שהוא אוהב את התורה, אוהב את השם, אוהב את הפלפולים
שבתורה. אז זה לא לכתחילה, זה על כתוב, כתוב, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שאמרו שבא מחזירה למותיו. אבל זה לא סוף הדרך, זה בדיעבד. בדיעבד, אם אתה לא אוהב את השם, רק את התורה, אז יחזיר אותך, כי זה הם הדברים. אבל אהבת השם, אהבת התורה, היא ערובה לאהבת השם. יש עכשיו קיצורי דרך, אין דרכים אחרות. יש התחלת הדרכים, מה שרמב"ם אומר, להתבונן בעולם, להתבונן בבריאותיו של הקדוש ברוך הוא, שמתוך הבנת הטבע אז אתה מבין כמה הקדוש ברוך הוא גדול, מתוך הכרת הטובה שהוא מטיב לך, ברא, נתן לך עיניים, אוזניים, זה התבוניות חשובות מאוד. ראה בספר חובות הלבבות שער הבחינה, שהוא מלמד איך לבחון את העולם מתוך ההיבט הזה. אבל זה השלב הראשון, השלב הרבה הרבה יותר עמוק זה התורה, שזה מכניס לנו לעומק הרבה הרבה יותר גדול באהבת השם. עכשיו הזמן הקצר שנשאר, ננסה להסביר את העניין של הקנאה. מה זה הקנאה? צופרים, הרב שבקנאה, ננסה את זה בקיצור. המילה קנאה, מה פירושה? אנחנו מוצאים אותה לפעמים בהקשרים של טובים, קנאתו שפנחס, בקנות קנאתי בדוחה, אני נותן בריתי שלום וכו'. ויש קנאה רעה, למשל... רכב עצמות קנאה, שאדם קנה בחברו, וכולי. וזו אותה מילה, אז פעם זה טוב, פעם זה לא טוב. איש מקנה לאשתו כשהיא לא בסדר. המילה קנאה פירושה, אם אפשר אולי להחליף את זה למילה אחרת שתסביר, זה בקשת בלעדות. אדם שהוא מקנה, פירושו של דבר, אני רוצה בלעדות על העניין הזה. ולפעמים זה נכון לעשות זה, לפעמים לא. למשל, כשפנחס מקנה, מה הוא אומר? אני רוצה שרק דבר השם יהיה בישראל. מה פתאום עושים דברים שזה לא דבר השם? אז אני מקנה לשם. אני רוצה שרק מה שהוא אמר זה יתקיים. זה קנאה טובה. הקנאה של איש לאשתו היא אשתי, ולא של אף אחד אחר. אז אני מקנה לה, אני תובע בלעדות. והקנאה הרעה, שהוא רואה שמישהו מצליח, והוא נדמה לו, זה מין אשליה כזאת אצלנו, שאם מישהו מצליח, כאילו הוא זה על חשבוננו. אז אני מקנה, אני רוצה בלעדות. אני רוצה רק אני להצליח, שהוא לא יצליח. זוהי הקנאה הרעה, שבעצם היא בעומקה פירושה, צר לי מההצלחה שלו, הייתי שמח יותר אם הוא לא יצליח, שזה עין רעה, זה לא טוב. עכשיו, הקנאה הזאת, שאתה אומר, שקנאה צופרים את הרבה חוכמה, זה מה שדוד גם אומר, שלא קינאתי בהוללים כי אם ביראת השם כל היום. כלומר, אני לא מקנא בהוללים, הלוואי שאני הייתי כזה, אני לא רואה בהם את הדוגמה, אלא רואה ביראת השם. וזה קנאה שדוד היה מקנא. כלומר, הוא לא מסתכל על יראי השם, אומר, חבל שהוא יראי השם רק אני רוצה להיות, אלא אני רוצה להיות כמותם, וזה הקנאה צופרים. אבל אף על פי כן, למרות שאנחנו נותנים כאן כאילו את הלגיטימציה לקנאת סופרים, שאם הוא משיג משהו משיג, גם אני רוצה, יש בזה משהו עמוק. הרב אומר, יש בסוף מסכת סוטה, ויש את זה גם בסנהדרין, שכל מיני דברים שמאפיינים את הדור שבעקבת את המשיכה. אחד מהם יהיה, קנאת הסופרים תסרח. חוכמת הסופרים תסרח. אומר הרב, מה זאת חוכמת הסופרים שהיא תתחיל כאילו להסריח, תתחיל להתמסמס, דבר שהוא סרח, עד שתסרח המקפה, יש מושג כזה, זה כבר מקולקל. חוכמת הסופרים תהיה מקולקלת. מסביר הרב, קנאת הסופרים, חוכמת הסופרים, שהיא נולדה ממה? מקנאת סופרים שהיא מרבה חוכמה, חוכמת הסופרים תסרח. איזה? זה החוכמה הזאת שהיא נולדת מקנאת סופרים. הוא ככה כותב, אני רוצה יותר טוב לכתוב, לא שרע לי בזה שהוא מצליח, טוב לי שהוא מצליח, אבל זה מעורר אותי, זה שאני רואה אותו מצליח, זה מעורר אותי, זה לעתיד לבוא יסרח, יתקלקל. סוג כזה של חוכמה יתקלקל, ומה שיתפוס את מקומו זה חוכמה שלא באה מתוך קנאה. מדוע גם זאת היא לא חוכמה שלמה, החוכמה הזאת? כי החוכמה הזאת, שהיא נובעת מזה שאני רואה שאחר הצליח, אז גם אני רוצה, זה חוכמה שהיא בעצם לא נובעת מתוכי. האידיאל הגדול, נכון שהיא לגיטימית, אפילו דוד משתמש בה, אבל יש טובה ממנה, ולעתיד לבוא היא תסרח ותמצא יותר טובה. מה יותר טובה? שאנחנו מתוכנו נהיה כל כך מאירים וכל כך מעיין המתגבר כזה, שמתוכנו אנחנו נמיב את החוכמה, לא בגלל שאנחנו נראה מישהו הצליח אז זה יהיה איזה זרז חיצוני שמעורר אותנו, אלא אנחנו מתוכנו נתעורר. וזה מה שכתוב שלעתיד לבוא, כתוב בנביא, אני לא זוכר את הפסוקים, שלא ילמדו איש את רעהו, אלא כל אחד ידע מעצמו. כי השיא של המקוריות ושל הזרימה זה שאנחנו הופכים להיות כאלה שהכל זורם מתוכנו, ואנחנו לא זקוקים לאיזה דחף מבחוץ. אנחנו לא בדרגה הזאת, ועד שנגיע לזה לגיטימי שתראה כמה עירי השם הגיעו ואתה עוד לא, ושזה ידרבן אותך. אבל צריך לדעת מה זה מתחיל, נכון, זה מתחיל העניין הזה של הנביאה העצמית. ומה באמת כתוב על כל הלומד תורה ישמע זוכה דברים הרבה? אחד מהדברים הרבה נעשה כמעיין המתגבר. כי כשאנחנו מבינים שאנחנו רוצים את התורה, לא בגלל שאנחנו רוצים לדעת כמוהו ולהיות צדיקים כמוהו, שזה לגיטימי, אבל בגלל שאנחנו אוהבים את השם, אז בזה אנחנו נפתחים בעצם למעיין האישי שלנו. לא בגלל שכל מיני בגלל שטובים שמביאים אותנו לשם ללימוד תורה, אלא הבגלל הכי הכי גדול, אנחנו צמאים, אנחנו רוצים. לכן זה פותח אותנו, נעשה כמה ימים, אני מגדל ב... יש שאלות?
מי שלא לומד תורה לשמה, אז הוא גם מגדיל תורה בעולם שלהם?
הוא מגדיל, רק יש פה מדרגה יותר נמוכה. כתוב, חז"ל אומרים לו, למה ילמד טעם תורה שלא לשמה? תורה שלא לשמה בא לשמה, דיברנו על זה קצת, שיש כאלה אפילו שאומרים שזה כמעט לכתחילה. שככה זה צריך להיות, כי אנחנו לא כל כך אידיאליסטים, פה אנחנו לומדים דברים נקיים נטו, אבל באמת אנחנו לא כאלה, אנחנו, יש לנו רצון להרוויח ושיהיה לנו טוב מזה, וכל מיני עסקים טובים אנחנו עושים. אז זה לא צריך לבטל, לא צריך לעכב אותנו, אנחנו צריכים ללמוד תורה בכל מחיר. ההתרגלות בתורה תביא אותנו לידי כך שאנחנו נקלוט את האור הזה ונהיה רבועים ממנו, וזה כל כך ייטיב איתנו שאנחנו כבר נלמד תורה רק בגלל זה ולא בגלל שום סיבות אחרות. אבל בהתחלה צריך את הדרבון הזה של שהוא באמת בדרגה יותר נמוכה, אבל הוא בעל ערך גם הוא, שתורה שלו נשמע. כל טוב לכם.